שי גולדן עם הגיעו לגיל, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
ישראל אהרוני, האחד, היחיד, המיוחד ויוצא הדופן, אגדה קולינרית ישראלית אמיתית, איש טלוויזיה, בעל טור, מיתוס ישראלי אמיתי. ברוך הבא להגיעו לגיל, הפודקאסט שבו אנחנו מנסים לדבר עם אנשים שיודעים משהו על החיים, על החיים עצמם.
מעולה. לכן באתי אגב.
אני מעריך את זה.
ברגע שאמרת לי מה הנושא, אמרתי אוקיי.
מה שלומך בימים אלה?
לא רע בכלל האמת. כאילו, אם, אתה יודע, בכללי, בסיפור הכללי, כולנו אוכלים את אותו סרט גרוע כבר הרבה זמן, וכל אחד מנסה לפלס את דרכו בסיטואציה הזאת כמיטב יכולתו. ובמקביל לזה, ברמה האישית, כאילו אתה אומר, אוקיי, אני מסתדר וממשיך הלאה, עד כמה שאפשר.
אז בוא נעזוב את ההווה, ונחזור אחורה, אחורה, אחורה בזמן, ונשאל אותך, מה זיכרון הילדות הראשון באמת שלך? הראשון, הראשון שאתה זוכר.
תשמע, אני אספר לך, זה כן. נורא מוזר. אנחנו באנו מבית בוחרי דתי, די שמרני הייתי אומר, היא לנו דירה בת שני חדרים, היינו ארבעה אחים וזוגורים. אנחנו, הילדים הקטנים, ישנו בחדר השינה של הורינו.
כמה הייתם?
שניים, ושני האחים הגדולים ישנו בסלון. אני הבן השלישי, והייתה לי מיטת תינוק עד גיל מאוחר, עד שנולד אחי הבא, שזה 3 שנים אחר כך. הייתי, אני חושב, באזור גיל 3, אולי קצת יותר, במיטת התינוק, והתעוררתי בצהריים. ואף אחד לא היה בבית. זה היה, אני חושב, די מקובל אז, אמא שלי הייתה אישה קשת יום, עבדה, אני ישנתי, יצאה מהבית, השאירה אותי לשעה, אני מניח לשעה, אני לא יודע, וחזרה. אני זוכר את עצמי עומד במיטה, בוכה אמא, 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 ואני כל הזמן אומר, סליחה, 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 כי חשבתי שעשיתי...
שאתה בן מה?
3 או 3.5.
וואו, זה מאוד מוקדם. אז החוויה הראשונה שלך בעצם, הזיכרון הראשון שלך, הוא זיכרון שבו בעצם אתה, אני לא אשתמש במילה ננטש, כי היא מילה קשה,
לא, אבל שאתה אני מפחד שאני
נותר
ננטש,
לבד.
כן, ואני מבקש סליחה, כי אני מניח...
אתה מתנצל על זה שאתה מרגיש חולשה ופחד.
או לא, אני מניח שעשיתי כנראה משהו רע ועזבו אותי, ואני מבקש סליחה, תחזרו.
וואו.
יכול להיות, אני לא בדיוק יודע, אבל אני זוכר את זה. ואחר כך היא באמת הגיעה והכל היה בסדר, אבל...
למה אתה חושב שזה הזיכרון הראשון שלך? מכל הזיכרונות האפשריים בילדות, למה דווקא זה נצרב כל כך חזק?
אני, תראה, קודם כל, אתה יודע, אני לא חושב שאנחנו זוכרים הרבה לפני הגיל הזה, אנחנו יכולים לזכור פחות, נדמה לי, פחות או יותר מסביבות הגילאים 3.5, 4, 5, אני לא יודע. וכנראה שזה היה זיכרון, זה היה אירוע חזק שנצרב במוח, אני מניח.
אתה יודע שפרויד טוען, שאישיותו של אדם נקבעת עד גיל 6. כלומר, שמגיל 0 עד גיל 6, כל נטיותינו, אופיינו, החולשות שלנו, המעלות שלנו, הפחדים שלנו, הדפוסים שלנו, נקבעים עד גיל 6. אתה מרגיש באמת ששם בשש שנים, האישיות העמוקה שלך עוצבה?
אני יכול להגיד לך, זה מעניין שאתה אומר גיל 6. אני בגיל 6, היה לי ברור, אני באמת אומר את זה בביטחון מלא, שהמסלול שהמשפחה שלי כיוונה אליו ששאר המשפחה תלך בה, היה לי ברור שאני לא. אני בגיל שש ידעתי שאני לא דתי, ואני הודעתי את זה למגינת ליבם של הוריי במאבקים רבים מאוד לאורך כמה שנים.
במה הם עסקו אגב אורך?
אמא שלי הייתה עקרת בית במשרה, אמא שלי הייתה באמת, היום אני יודע, אישה משכמה ומעלה, היו לה 4 בנים. בבעל, כלומר 5 ג'מוסים שלא נקפו אצבע בבית, והאישה האומללה הזאת נאלצה לעבוד כמו, באמת כמו חמור, וגם עזרה לאבא שלי בחנות הקטנה שהייתה לו בעיר התחתית בחיפה, והיא באמת עבדה פי 10 מכולנו ביחד, לא יאומן.
והם שניהם אנשים מסורתיים, דתיים, איפה הייתם? דתיים ממש. שומרים שבת, הולכים לבית כנסת, אבא מניח תפילין בכל בוקר.
אבא מניח תפילין בכל בוקר.
ואתה בגיל שש אומר, אני פחות בעניין.
אני לגמרי לא בעניין. וזה לא רק עניין הדת. כל ההסללה הזאת שהייתה, אני לא הייתי שם.
מדוע?
ככה הרגשתי.
אתה יודע, נעבור
שם... אני אומר את זה אפרופו שאמרת שעד גיל שש אישיותנו מתעצבת. אפרופו זה, אני רוצה להגיד לך, יש סדרה, נדמה לי בנטפליקס, אני לא בטוח, שנקראת 2000 Days Becoming You, שזה בודק כילדים מכל מיני תרבויות ומקומות בעולם, בודקים אותם מגיל 0 עד גיל 5, שזה ה-2000 Days, על פי כל מיני פרמטרים, איך עד הגיל הזה הם מעצבים את אישיותם becoming you, מה שנקרא. וזה מרתק, וזה נמדד על ידי כל מיני פרמטרים בכל התרבויות בעולם, משבטים בקצה טיבט עד ניו יורק.
ויש נגיד איזו תכונת אופי או נטייה או מנהג שאתה זוכר בילדותך כמאוד דומיננטית בהווייתך, שאתה אומר, הנה, גם היום התכונה הזאת אני עדיין מרגיש שהיא מאוד משמעותית בחיי.
תראה, אז נורא קל להגיד, תמיד הייתי יוצא דופן, אבל זה לא הדבר הנכון. אני באמת חושב שתמיד, זה קצת נשמע קלישאה, אבל באמת תמיד הלכתי בדרך שלי, מה שנקרא. ואיכשהו ניתבתי בה לאורך כל שנות חיי עד היום, וזה עובד לי.
עד כמה היית מושפע מחינוך? גם חינוך בבית, וגם חינוך במסגרות הלימודיות, בית ספר.
אז תראה, באמת הוריי היו, אפשר באמת לומר, אנשים קשי יום, הם גם היו די בורים. זאת אומרת, אמא שלי הגיעה ארצה, אמא שלי יצאה מסמרקנד, כשהייתה בת 13, והגיעה ארצה, כשהיא הייתה בת 16.
וואו.
הם שלוש שנים הלכו במדבר, כמו שאומרים.
וואו, מדהים.
עד שהם הגיעו ארצה בשנת 36.
וואו.
אבא שלי, שהיה בן הבכור, והיו לו שני אחים קטנים, הוריו שלחו אותו בגיל 15 לארץ ישראל, אני מדבר על שנת 28, שיכין את הקרקע לבואה של המשפחה, שמעולם לא בא, כי אז ירד מסך הברזל, ואבא שלי נתקע פה עם שני אחיו הקטנים בגיל 15. וזה היה, הם הכירו פה, התחתנו, גרו בדירת שני חדרים בחיפה.
אז הוא מבוגר מאמא ב-18 שנים, אם עשיתי חישוב נכון.
נכון, נכון. כן? אבא שלי היה מבוגר מאמא שלי ב-10 שנים, והיה כן. מאוד מקובל אז, פערי גילים האלה. עכשיו, בארץ הם לא למדו. אבא שלי הגיע והוא התחיל לעבוד. אמא שלי הגיעה בגיל 16, שהלכו אותה לעבוד בבית חרוש לסיגריות. אז נניח, לעזור לנו בשיעורי בית, הם לא יכלו. כאילו ברמה הזאת של חינוך, זה לא היה. עכשיו, אבא שלי היה אמנם איש מאוד דתי, אבל הוא גם היה מאוד ציוני. אני זוכר שהוא רשם אותנו לגן דתי, אבל הוא לא שלח אותנו לבית הספר הדתי, כי בית הספר החילוני נחשב לי יותר טוב. והוא רצה שגם נהיה משכילים, ואכן שני אחי הגדולים מאוד משכילים, אחד פרופסור ואחד מהנדס בניין, אבא שלי היה מאוד אמביציוזי בעניין הזה, וגם איתי זה לא צלח העניין הזה.
גם לא. אתה, מה שנקרא, עלית יפה, זה יצא זה יפה נכון, הדבר הזה.
נכון.
אבל הם הקפידו מאוד על חינוך ועל מצוינות.
אני רוצה לומר לך, כן. באמת, אני גם גדלתי בשכונה שרוב חבריי היו עבריינים, באמת.
בחיפה.
בחיפה. אנחנו יצאנו כולנו, מה שנקרא, ילדים טובים. אני חושב שיצאנו באמת, נסך הכל אנשים טובים ומוצלחים, כי באמת, באמת אהבו אותנו. ואני אומר, אני נורא מלא הערכה להוריי, למרות החוסרים, כי אני חושב שהם עשו את המקסימום שהם יכלו בכלים שעמדו לרשותם, והכלים לא היו רבים. אבל במעט כלים שעמדו לרשותם, הם עשו את המקסימום, הם אהבו אותנו מאוד, כנראה, ואני חושב שהם יצאנו בילדים טובים.
בבית יש משמעת נוקשה, יש כללים, איך זה עובד?
לא משמעת נורא נוקשה, אבל יש משמעת, אתה יודע, של משפחה, באמת, קודם כל קשת יום, הם היו צריכים להסתדר, לילדים פרועים במשפחה קשת יום זה מסובך. עכשיו, אנחנו לא היינו ילדים פרועים, אבל אני באמת הייתי מרדן. אבא שלי למשל היה מכה אותנו, אבל כל הילדים בשכונה, אבא שלי...
מכה?
אתה יודע, נותן סטירות וכאלה, אבל בכל הילדים בשכונה
כן,
חטפו מכות.
זה
לא,
הסטנדרט.
לא הרגשנו ילדים מוקים או יוצאי דופן. אבל אותי הוא היה צריך לתפוס, אם בניגוד לחיי האחרים, אם היה רוצה לתת לי סטירה, קודם תתפוס אותי, אחר כך תראה, בחלק מהמקרים הוא באמת לא תפס, כאילו, כזה זה היה.
ובית הספר, מה אתה מרגיש שקיבלת שם?
תשמע, בית הספר העממי, שהיה בשכונה, היה בית ספר מרכז, אני חושב שהיה בית ספר די ירוד, באמת.
מה שמו?
מרכז.
מרכז, אוקיי. הוא עומד היום או שהוא כבר לא איתנו?
אני חושב שהוא כבר לא.
אוקיי.
אנחנו היינו שכונה מעורבת, יהודים וערבים. אוקיי. אני חושב שברבות השנים הוא הפך לבית ספר ערבי, ואחר כך הוא כבר, נדמה לי שהוא כבר לא בית ספר.
אוקיי.
הוא היה באמת בית ספר ירוד, אפשר לומר. אני חושב שאת רוב השכלתי קיבלתי דווקא בבית ספר הזה, בניגוד לבית ספר התיכון שהיה בעיניי ממש גרוע. כלומר, תראה, למשל היו לנו מורים, שבדיעבד הסתבר לי שהם אנשים משכמם ומעלה, למשל המורה לציור, שהיה מאוד משמעותי בשבילי, קראו לו אוקשי, תימני גדול, בימים הסתבר לי שהוא אחד האומנים הישראלים החשובים, ויש מוזיאון עם ציורים, כאילו...
והוא מורה לציור בבית ספר יסודי.
הוא היה מורה לציור בבית ספר שלנו.
מדהים.
המורה לספורט, שקראו לה אולגה ויטנברג, מסתבר שהייתה אלופה אולימפית בצ'כיה, נדמה לי בדיסקוס או משהו כזה.
מדהים.
והייתה באמת אישה מקסימה. המחנכת שלנו בכיתה זין חית קראו לה ציפור השרוני, שאתה מחנכת קשוחה, אבל באמת אישה מדהימה. היא הייתה, תקשיב, אנחנו ילדים בעיר התחתית בחיפה, רובנו מזרחיים דתיים, היא הייתה נשואה לערבי, והיא הייתה קומוניסטית. באחד במאי היינו עולים לרחוב הרצל, לראות אותה צועדת בראש המצעד, שלובת זרוע עם בעלה הערבי. והרצנו אותה, לא בגלל זה, בזה קצת נרתענו.
למרות שחיפה תמיד הייתה עיר מעורבת בה, אתה אומר בעצמך שגדלת בשכונה, שהיו בה גם יהודים וגם ערבים.
לגמרי.
אז זה חריג, אתה אומר, בכל זאת אפילו בנוף החיפאי היה. שיהודיה ניסית לערבי.
תראה, היינו מאוד מאוד חברים טובים עם הערבים, באמת, הם היו באים אלינו, חברינו הערבים כילדים באו אלינו הבית החופשי, ואנחנו הלכנו אליהם הבית החופשי, ומעולם לא הרגשנו, למעט ההזהרה החמורה של אמא שלי, לא לאכול אצלהם, כי האוכל לא כשר.
יפה.
מה שכמובן, צפצפתי
אפילו על האיסור הזה. הגדלת את הלעשות, כי האתגר הזה פתאום משך אותך יותר.
אבל התחתן עם ערבי, זה, אתה יודע, ועוד המורה שלך, ועוד אישיות וזה וזה, זה היה משונה.
למרות שזה לא חלק מהשאלות שאני רוצה לשאול, אני מוכרח לשאול, כי אתה באמת אחד מאבות הקולינריה הישראלית, והמטבח העילי, והתרומה שלך לכל מה שאנחנו רואים היום לרנסנס, הלא יאמן הזה, אתה אחד באמת מאבות המזון של המזון הישראלי. עד כמה אתה מרגיש בישול בבית, וגם הבישול אני מדבר על הילדות בעיקר, והבישול שנחשפת אליו אצל החברים, השפיע על מי שהפכת להיות, ועל הדרך שבה אתה נכנס למטבח.
תראה, אני מוכרח להגיד שבאופן כללי אוכל לא נורא עניין אותי בתור ילד, אני אגיד יותר בזה, נגיד האוכל, אמא שלי בשלה אוכל בוחרי נהדר.
היא הייתה בשלנית טובה?
כן, אבל אנחנו קצת התביישנו באוכל שלה. כי הוא היה בינינו עוד אחד מהסממנים הגלותיים שהם הביאו איתם, ואנחנו לא מעוניינים להזדהות עם הסממנים הגלותיים האלה. אנחנו לא אהבנו את האופן שבו הם התלבשו, לא אהבנו את האופן שבו הם דיברו, ולא אהבנו את האופן שבו הם בישלו, למרות שזה היה אוכל טעים, אבל אנחנו לא רצינו להיות חלק מהדבר הזה. רק ברבות השנים, כשגדלתי והחכמתי, הבנתי שאני הייתי ילד אידיוט, וכל סיבה...
שהחמצתי.
לא עצרתי בזמן, אני מוכרח להגיד. כן. אני לא חושב שזה היה מודע, אבל העובדה באמת, היינו שכונה, כל עדות ישראל היו בשכונה הזאת, טורקים, יוונים, מרוקאים, עיראקים, רוסים, רומנים, באמת כולם, והיינו הולכים אחד לשני ואוכלים אחד, כאילו נחשפנו באופן טבעי, אבל גם לא חשבנו שזה ביג דיל או משהו, אבל זה היה, זה נכח שם כל הזמן.
אז בוא נחזור לנושא של החינוך, ונוצא, לימים מן הסתם הפכת לאב, וזכית בעצמך לגדל ילדים, איזה מחנך היה ישראל לעומת ההורים שלו?
תראה, אז בוא אני רגע...
מחנך לילדיו כמובן.
אני אחזור לאבא שלי, שבאמת כן. היה איש כאילו קשוח, אבל לא באמת. והמאבק שלי מולו היה יחסית קשה. הוא היה לו קשה לקבל את זה שאני הולך בדרך שלי. למשל, אני הייתי... יש לי כל מיני גם סוג של הפרעות קשב שאז לא ידענו בכלל לאתר אותם, אני גם טיפ-טיפה אובססיבי וטיפ-טיפה היפר-אקטיבי. הכל במידה. אחד הדרכים שלי להיות קשוב בשיעורים, ובכלל היה לצייר על המחברות, לשרבט, אני כל הזמן הייתי, עכשיו זה יטריף גם את המורים שלי, שראו בזה בדיוק את הדבר ההפוך, שאני לא מקשיב, וגם את הוריי זה יטריף, כי אני בכלל רציתי להיות צייר, ובאמת ברבות השנים הלכתי ולמדתי אומנות.
היה לך כישרון סביר?
מאוד.
כן.
וזה יטריף את הוריי, במיוחד את אבא שלי, שראה בזה נוהג פסול, ולא הרשה לי לצייר. למשל, או אפילו לקרוא. זאת אומרת, אתה רוצה לקרוא, תקרא כמו שהוא אמר, או לימודים או תורה. צפצפתי כמובן, וגם כן, לא היינו, לא הייתה תרבות קריאה בבית, אבל בשלב מסוים אני חושב שהוא קלט בחושיו, ואמא שלי, אבא שלי מת שאני הייתי בן 15. הוא קלט בחושיו, אמא שלי סיפרה לי אחר כך שהוא אמר בשלב מסוים, האמת, אין מה לדאוג, הוא יהיה בסדר. הוא קלט שאומנם אני לא הולך בדרך שלו, אבל הוא קלט שאני יהיה בסדר, שאין מה לדאוג בעצם. הוא צדק.
וכשאתה חושב, כשאתה נזכר בו ובאמא, וחושב על עצמך מול ילדיך, זה היה 180 מעלות, או שלקחת משהו מהם גם, אתה יודע, כי אני למשל מוצא את עצמי, הרי זה גובל בקלישאה. יש הרי משפטים מפורסמים שההורים אומרים, למשל, כשיהיו לך ילדים, תבין. ואני אמרתי, לעולם אני לא אומר משפט כזה, והנה מצאתי את עצמי, אומר לילדים שלי, נגיד הבת שלי, נמנעת מלעדכן אותי, איפה היא, מה היא ולמה היא, והיא יודעת שזה מערער את שלוותי, בטח בתקופה הזאת, שאני זקוק לדעת איפה היא נמצאת. אמרתי לה, נועה, אני מבקש ממך, תגידי לי כשאת מגיעה, לבן זוג, זה הכל, אני לא רוצה לדעת מה את עושה ואיפה ולמה, רק תגידי לי שאת בסדר. והיא לא עונה גם להודעה הזאת. ואז אני אומר לה, נועה, כשיהיו לך ילדים, תביני כמה זה לא יפה. אתה מוצא את עצמך, אומר משפטים של ההורים?
כן, אבל תראה, בואי אני אגיד לך את זה נורא פשוט. פער דורות קיים, נומטר ועוד בהגדרה, זה דבר מובנה. בחולות מדהים, ההבדל בין פער הדורות ביני לבין הוריי, ביני לבין ילדיי. אין סיכוי שאני והוריי היינו יכולים לקרוא את אותם ספרים, לשמוע את אותה מוזיקה, לראות את אותם סרטים, ולהתעניין באותם דברים. אין סיכוי קל שבקלים.
וכך זה עם ילדיך?
אני וילדיי קוראים את אותם ספרים, שומעים את אותם מוזיקה, רואים את אותם סרטים, והמכנה המשותף שלנו הוא כל כך הרבה יותר גדול מאשר היה המכנה המשותף עם הוריי. היכולת כבר... לתקשר ולדבר על כל מיני נושאים,
גם בילדות, כי בילדות זה אירוע אחר. כשהם נופכים להיות אנשים צעירים, זה ברור שזה אחרת, אבל כשהם ילדים עדיין, 3, 4, 5.
גם כשהם ילדים, היכולת לתקשר איתם, ולהכיל אותם, ולהבין אותם, הייתה יותר גדולה מאשר עם הוריי.
אז עכשיו נלך לשלב הבא בסיבוב הזה, והוא, איזה הורים ילדיך בהשוואה אליך? נעבור את כל סולם הדורות.
רק שניים מילדיי, שתיים מבנותיי הם הורות, אמהות. באיזה, תראה, קצת יותר קשה לי, כי אין אמהות, אני הייתי אבא, ובכל זאת אחרת. יהיה מעניין לראות איזה אבא יהיה בני דווקא, איזה אבא... אבל... אם אני הייתי עושה, אני לא יודע, אני חושב...
אתה מרגיש שיש איזושהי ריאקציה שלהם לחינוך שלך, שאתה אומר, הנה, הם עושים משהו, כריאקציה לדרך שבה אני פעלתי, והם רוצים לתקן אותה.
אני לא חושב, אבל יכול להיות שאני עוד לא רואה. אני לא אומר שזה לא קיים, אבל אני לא חושב. תראה, אני לא דיברתי איתם על זה מעולם, אבל סביר להניח שיש להם טענות לאופן שבו היינו הורים, מטבע הדברים, אבל אני חושב שהם חושבים שאנחנו היינו הורים טובים בסך הכל.
אם היית צריך להגדיר את עצמך במילה או שתיים כהורה, מה הייתה המילה הזאת?
תראה, באופי אני אדם של קצוות. יש בי תמיד את שתי הקצוות המנוגדים. אני יכול להיות גם מאוד מאוד סבלני לבני אדם, וגם מאוד חסר סבלנות לבני אדם. אני באמת איש של קצוות. אני חושב שהייתי הורה מאוד פתוח מצד אחד, ודאגן מצד שני.
היית נוכח, כי הייתה לך קריירה מאוד מצליחה, על בין הסתם להתמיד בה, ואני יודע כמה העבודה הזאת היא קשה ותובענית.
אני חושב שלמרות שלא הייתי בבית הרבה זמן, כי בערבים הרבה פעמים לא הייתי בה, לפחות עם בנותיי הראשונות, אבל אני חושב שהייתי נוכח, אני חושב שהייתי אבא נוכח.
בעזרת השם לימים, בנך יהיה גם כן אב. מה העצה הכי טובה שאתה יכול לתת לו, או שתיתן לו?
אני לא חושב שאי פעם נתתי לילדיי עצה בענייני הורות. אני לא חושב שזה, אני לא חושב שזה יעבוד. לא, כי אתה יודע, הם צריכים לראות, הם גם בעצמם לא יודעים מה זה הורות, עד שהם לא נתקלים בה, ואז הם מגששים את דרכם. והם מוצאים את דרכם להיות הורים. אני לא יודע איזה עצה, תראה, תמיד ששואלים אותי לגבי חינוך ילדים, אני חושב שהחינוך האמיתי, זה לא מה אתה מעביר לילדיך בהרצאות או בנאומים, אני חושב שהאופן שבו אתה מתנהל בחיים, זה החינוך הכי טוב. הם מסתכלים, אם אתה שקרן, או אם אתה ישר דרך, הם יקלטו את זה.
ואם אתה חרוץ, ואם אתה מתמיד, ואם אתה
הישגי. ילדיי, למשל, כולם נורא חרוצים, ואני חושב שזה הרבה בזכותי.
כי למשל, למרות שהעורך היו אנשים, נאמר את זה, פשוטים, אתם גדלתם והפכתם להיות הישגיים מאוד, ומצטיינים, אתה והאחים, אני מתכוון.
כן.
משהו בבית דחף אתכם להגיע להישגים האלה.
הכל בזכותו של אבי. אבא שלי מצא, האמביציה שלו שיהיו לו ילדים משכילים.
איך מדרבנים ילדים להצליח בכלל? יש דרך להיות הישגי וחרוץ וממושמע.
תראה, האבות אז היו, האבות של פעם, של דור אבי, היו עם דרישות ועם, הם כיוונו אותנו. אני לא כיוונתי את ילדיי לתחום ספציפי. אני כיוונתי את ילדיי להשיג את מה שהם רוצים. אבל לא אמרת להם תהיו מהנדסים או תהיו רופאים.
כי זה אולי ההבדל הגדול, אני חושב, בין ההורים שלנו, ואני לא הרבה יותר צעיר ממך.
אתה הרבה יותר צעיר ממני, בן כמה אתה?
54, עוד ממש.
אז אנחנו ב-20 שנה הפרש.
אבל, אז א' לא רואים, וב' לא מרגישים. אבל, אבא שלי חלם שאני אהיה מהנדס, ואני מאלה שכשהם מכניסים טק על השקע, יש קצר בגוש דן. אני שתי ידיים שמאליות, כל אצבע היא שמאלית, בכל יד. ואני מצד שני אומר לילדים שלי, לכו בכוחכם זה, מה שאתם רוצים תעשו, ואני שואל את עצמי אם זה נכון. האם הגישה הזאת שלומר לילד, העולם הוא מגרש פתוח, ולך ותקבל כל החלטה שאתה רוצה, ואני אתמוך בה בכל שאלה ובכל צורה ובכל דרך, היא הדרך הנכונה לנהוג, שאולי בעצם אנחנו מחטיאים משהו, ולא מעוררים אצלם את הגן הזה, שהיה לך ולאחים שלך, הגן התחרותי שאבא שלכם מפעיל.
קודם כל, הילדים שלי תחרותיים, מי יותר מי פחות, אבל זה לא... אני באמת מאמין שהעולם הוא שדה אפשרויות רחב, ושצריך לשוטט בו. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה, הרבה פעמים שילדיי היו מרגיזים אותי בהתנהגות שלהם, בגיל ההתבגרות למשל וכאלה, אני מיד נזכר שאני הייתי כל כך הרבה יותר גרוע בגילם, ואז אני אומר לעצמי, כאילו סתום, מה אתה רוצה? הם בגיל הזה, והם זה, עדיין תשגיח ותשמור, אבל סתום, אתה היית הרבה יותר גרוע. מה?
נושא אחר. הכי בפשטות, יש אלוהים?
אני חושב שלא.
שום דבר? שום ישות? בלי קשר לקדוש ברוך הוא, ולדעת שגם בזה נעסוק, אבל שום ישות עליונה, או איזשהו כוח
חושב,
תמיר כוח, לא
כוח,
מובן?
כוח תמיר ולא מובן, יש. זה מה שנקרא כוחות הטבע, או משהו, אבל אלוהים, אלוהים כאלוהים שלנו, או של... לא.
שום השגחה, לא פרטית, לא כללית, לא...
אני לא חושב. אני לא חושב, אני באמת אתאיסט, ואני חושב שהבנתי, אני עוד פעם, אני, בגיל צעיר מאוד היה לי ברור.
זה יותר תובנה אינטלקטואלית, או תחושה פנימית עמוקה? כי יש לי הרבה מאוד חברים דתיים, שמקיימים אורחות דת וכו' וכו', אבל אומרים, תקשיב, אמונה אין לי.
תקשיב, יש לי בת דודה מדהימה, היא חוקרת מוח, היא שומרת מצוות קלה כבחמורה, היא שומרת שבת, היא שומרת כשרות, באמת, והיא אומרת לי, אהרוני, אני לא מאמינה באלוהים בכלל, אני אומר לה,
אז מה?
היא אומרת לי, I love it. עכשיו, אני רוצה להגיד לך גם כן, אני מרגיש יהודי ברמה חבריי ובשסה גידיי, אני גאה ביהדותי, אני, יהדות זה המורשת שלי, זה ההיסטוריה שלי, זה התרבות שלי, זה השורשים שלי, אני יהודי לחלוטין. אני חושב שהתנ"ך הוא ספר מדהים, אבל אני לא דתי.
אז בוא נעבור מכאן לשאלה, האם הגורל שלנו בידינו באמת, או שאולי לפעמים אנחנו מרגישים, או שאתה מרגיש שאתה נוסע על מסלול שהוא לא באמת בשליטתך עד הסוף?
חד משמעית. מסלול חלקו בשליטתי וחלקו לא. אתה יודע, יש אותם כוחות מסתוריים.
מה התמהיל? עד כמה באמת אתה אדון לגורלך, או שיש דברים, נקרא להם קרמה, נקרא להם גורל, שהם פשוט כבר מעל לכוחות?
אומר, זה שילוב של השניים. אני במידה מסוימת אדון לגורלי, ובמידה מסוימת אחרת, לא. דברים נכנסים.
תן לי דוגמה.
תשמע, אפילו להיות הורה פתאום, זה כמו מטאור פגע בך בחיים שלך, והייתה אותך למסלול אחר. נהיית הורה, כיוונת, רצית, לא הבנת מה זה אומר, והופ, החיים שלך עברו למסלול אחר.
אז אני אשאר אותך, האם יש רגע בחייך שנקרא לו רגע של דלתות מסתובבות, ואומר, למשל, כל אחד יש את הרגע הזה בחיים, שאם הוא היה פונה לשם, חייו היו נראים אחרת.
הוא מבוך של דלתות מסתובבות.
אז ספר לי על רגע אחד של דלתות מסתובבות, שאתה אומר, אם הייתי פונה בו אחרת, הדברים היו נראים אחרת לחלוטין בחיי.
אני לא יכול כרגע בשלוף, אני צריך לחשוב על זה, אני מניח שיש, אני לא יכול להגיד לך בשלוף.
אז בוא נלך נגיד, בוא נשתמש במילה גם כן מופשטת, ואולי אפילו קצת רוחנית, ייעוד. אתה מרגיש שיש לך ייעוד, שנולדת עם ייעוד?
לא. שנולדתי עם ייעוד? לא. לא. אני לא חושב שנולדתי עם ייעוד.
ובמבט לאחור על חייך, אתה מסתכל על המסע המדהים שעשית. מה דחף אותך בעצם לאורך כל הדרך? תחושה של רצון להשיג משהו ששימח אותך, סיפק אותך והסב לך הנאה, או אולי משהו גדול יותר מזה?
תראה, זה קומבינציה של כל כך הרבה דברים. קודם כל, כמו שהתחלתי להגיד מקודם, אני באמת קומבינציה מוזרה של סוג של הפרעת קשב, לא מאוד גדולה, שאיכשהו הצלחתי לנתב אותה באופן מאוד מאוד חיובי לאופן שבו אני מתנהל בחיי. ובעבודתי בעיקר. אני קצת אובססיבי, אני קצת היפראקטיבי, אני סקרן בלתי נלאה, אני אוהב בני אדם נורא, אני חושב שזה החיה הכי משונה והכי מקסימה בתבל, וכל הדברים האלה ביחד דוחפים אותי להתנהל כמו שאני מתנהל. אם אני רוצה משהו, אני שואט. תראה, הדוגמה הכי טובה, כאילו אם אנחנו רוצים לדבר על דבר ממשי, התוכנית שעשיתי עם גידי גוב, המסע המופלא.
תוכנית מדהימה אגב.
אני לא יכול לתאר לך כמה הרים הייתי צריך לחצוב, כדי לשכנע אנשים לעשות את התוכנית הזאת. והלכתי לכל מי שרק אפשר, לכל הזכיינים שהכירו והוקירו אותי, ואף אחד לא הצליח להבין על מה אני מדבר. עכשיו, האמת, אני יכול להבין. אתה אומר, דרך המשי, ניסע לאורכה, נפגוש אנשים מעניינים, נראה מקומות מעניינים, נבין את המקורות של הפסטה. What the hell are you talking about? מה אתה רוצה מאיתנו? ואני ממש, ממש, ממש לא ויתרתי. אחד הביטויים ששמעתי כל הזמן, אתה תבין בדיוק על מה אני מדבר, זה לא יחזיק פריים, זה לא יחזיק פריים. אני אומר, למה שזה לא יחזיק פריים? יש פה את כל מה שצריך. אי אפשר להסביר כמה אף אחד לא, ובסוף הצלחתי לשכנע את ערוץ 10. עכשיו, גם כאן, עוד כשהיינו כבר במסע הראשון, שערך 5 שבועות, זה היה חתיכת מסע, ובאמת זה חוויה מדהימה, אני הייתי בדרך המשי כמה וכמה פעמים לפני, כולל עם המשפחה אגב. גם שם אמרו, שיחזיק פריים, יו, זה לא מחזיק פריים, אני רציתי להראות, אני לא יכול לשמוע את הביטוי הזה בסדר. שמע, זו הייתה הצלחה מטורפת. באמת. עכשיו אני גאה בהצלחה הזאת, לא רק בגלל המשקל הסיגולי של הדבר עצמו, אלא למשל, זה העובדה, שוב, אתה תבין על מה אני מדבר, זו הייתה התוכנית היחידה בפריים טיים, שהגישו 2 זקנים בני 70, אחד מהם גם צולע, בלי אף חתיכה או חתיך. אין חיה כזאת. וזה הצליח, וזה עבד. לא קרה שום דבר. והדבר שהייתי גאה בו, זה זה. מעבר לזה, למשקלה, שאנחנו 2 זקנים שמצליחים להחזיק פריים טיים, ככה.
אבל אם אני מפרק גם את הסיפור הזה, וזה גם יביא אותנו לעסוק בקריירה המדהימה שלך, אחד המרכיבים המשמעותיים כנראה באישיות שלך, הוא שאתה לא מוכן לשמוע את המילה לא. אתה... יסגרו לך את הדלת, תיכנס מהחלון. יסגרו לך את החלון, תיכנס מהערובה. אתה מהטיפוסים האלה.
זה נכון.
שלא מוכנים להתקל, שגם כשנתקלים בסירוב, אומרים, אין בעיה, אני אעקוף את זה.
אבל אני בסוף ישכנע את המסרב בדרך כזאת או אחרת.
יש הרבה אנשים שנשברים אחרי דחייה. שולחים ספר להוצאה או 2, והספר נדחה, והם מאבדים את האמון בעצמם. או שפותחים מסעדה, והמסעדה לא עולה יפה, אומרים, טוב, אני אעבוד במשהו אחר, אני כנראה לא מספיק טוב. מה המרכיב באישיות שלך שגורם לך לומר, אני לא אשמע את המילה לא, וגם כשאני לא אצליח, זה לא ירפא את ידיי.
בוא אספר לך סיפור בהקשר הזה, אולי. תפוח זהב, שאתה מסעדה צרפתית, אני לא יודע אם אתה הכרת אותה, אותה.
זכיתי אפילו לסעוד בפה.
ובסיכומו של דבר הייתה כישלון, אני חושב שזו הייתה הצלחה אומנותית גדולה מאוד, אני חושב שזה מבחינה קולינרית אחד השיאים שלי, אבל כלכלית זה לא הצליח, ואחרי 8 שנים של פעילות נאלצנו לסגור אותה. עכשיו זה היה טראומטי בשבילי. ואני הייתי באמת בסערה מאוד גדולה, שלא בטוח שכל כך הורגשה כלפי חוץ, אבל אני, ועשיתי מסיבת פרידה במנטרי. ואז אני שומע מישהו מאחוריי אומר, לא לאוזניי, למישהו אחר, זהו, הוא גמר את הקריירה שלו. אני כל כך נדהמתי מזה.
בן כמה היית אז?
40?
וואלה, ממש עולל, ממש.
והמחשבה הזאת כל כך הדהימה אותי, יותר מ-40, אבל שם, באזור הזה.
כן.
לא נעלבתי אפילו. אמרתי, מה פתאום? לא, כאילו לא, למה שהיא תיגמר? זה שהמסעדה נסגרה, זה לא אומר שהקריירה שלי נגמרה, כאילו, זה ממש אמירה שהדהימה אותי, אני לא חשבתי בכלל אותה כאופציה, למרות שזה בעצם אופציה, אתה אחד השיאים שלך, ואז היא נסגר, ומה עכשיו? וזה באמת לא נגמר.
אתה יודע, אתה הפכת את תחום הקולינריה, הרבה לפני שהיום כל אדם שני הוא פודי וכל אדם
בשמו.
שלישי.
כן. כשאני הלכתי, רציתי ללמוד בישול, כולם חשבו שהתחרפנתי, אבל ממש.
יפה. ואתה גם הולך נגד הזרם, וגם מצליח בצורה יוצאת דופן. היית למעשה מה שמכונה שף סלב הראשון.
זה נכון.
איך אתה מצליח? אני אשאל אותך ככה, מה התמהיל? כישרון יוצא דופן, שזה בוודאי יש לך ואני לא צריך... אתה לא צריך להצטנע. כישרון גדול יש, אין שאלה. אבל מעבר לכישרון הגדול, מה יש עוד בתמהיל הזה של האישיות שלך, שהפך אותך בתקופה שזה היה פי כמה וכמה קשה להצליח, ולפרוץ דרך לעשות זאת?
תראה, דווקא אני אגיד לך בהקשר הזה של פרסום לצורך העניין,
כן.
שהאמת שבכלל לא עלה על דעתי, שהמקצוע שאותו בחרתי, קשור באיזשהו אופן לפרסום.
כן.
גם כי לא היה לזה רפרנס בארץ, לא ידענו בכלל שהצימוד הזה בין שף לפרסום הוא בכלל אופציה. זה קרה, אני הופתעתי, אני זוכר, התקשרה אליי דבורה לוין, שהייתה העורכת המיתולוגית של גיליון את, ואמרה, אני רוצה לראיין אותך, אז אמרתי לה, למה?
באיזה קטע? כן.
באמת, בתום לב, לא הבנתי למה היא רוצה לראיין אותי. מה הקטע? וכשזה התחיל לקרות, ורצו לראיין אותי ולצלם אותי, אני נורא נדהמתי, וגם נורא שמחתי, כאילו אני פתאום קלטתי, אוקיי, אתם רוצים לצלם אותי, תביאו. כי התכונה התבוסית תמיד הייתה בי. מה התמהיל ש... לא יודע, אני... אולי זה קשור גם כן לתבוסות. ואני מסתבר שאני מאוד מרגיש נוח מול מצלמה. באמת, from day one. לא הרגשתי לחוץ.
אמרת קודם שבגיל 6 הרגשת כבר מיוחד ויוצא דופן.
כן.
אז זה גם מרכיב כנראה בהצלחה.
כנראה.
אתה מדבר על התבסות, ואני לוקח את זה למקום ההוא, שבו אתה אומר, אני מרגיש יוצא דופן, ולכן אני אעשה דברים יוצאי דופן.
יכול, תראה, אני לא יודע אם הדברים שעשיתי הם יוצאי דופן, אבל אני באמת, 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 עד היום, הולך בדרך, זה, עוד פעם זה נשמע קלישאה איומה, אבל אני באמת הולך בדרך שלי, ואני מאמין בה, והיא מוכיחה את עצמה. תראה, אם גם אפילו תחשוב על המסלול הקולינרי שלי, הוא באמת רכבת הרים משוגעת. התחלתי במטבח סיני, שהייתי אובססיבי עליו ברמות. בשלב מסוים עשיתי שיפט למטבח צרפתי, שהייתי אובססיבי עליו ברמות. מטבחי עילית וכל זה. אחר כך... היום הדבר שאני עושה מבחינה קולינרית זה הפרייד צ'יקן. עכשיו, אין לך מושג איזה, כאילו יש כאלה שגידו, באמת, פעם התעסקת במטבח אילי, צורפתי, ועכשיו אתה מתגן לנו עופות, זה מה שאתה עושה? אני עושה את זה באותה רמת דיוושן ורצינות ואובססיה, כמו שאני עשיתי את הדברים האלה, ובשבילי זה עולם חדש שאני מגלה, שלא הייתי מודע לו, זה דינמיקה אחרת לגמרי, שבה אני עושה את הכי טוב שאני יכול, רק אני לא מדבר לקהל מצומצם, אלא לרוחב יריעה אחר לגמרי, שגם אותו אני צריך לעשות הכי טוב. זה הרפתקה מרגשת ומשמחת אותי, לא פחות מההרפאות הקולינריות הגבוהות שהיו לי בשנים קודמות.
אתה יודע, יש יחסי גומלין מורכבים לשפים עם מבקרים. גם עם הקהל, שהוא המבקר היחיד שחשוב אגב, אבל זה, את הביקורת של הקהל, אתה יכול לראות גם במספר ההזמנות, וגם מן הסתם היום, אתה יכול למצוא את זה גם ברשתות החברתיות, אבל מבקרים, יש בכוחם לשבור אנשים מסוימים.
נכון.
ואנחנו רואים גם בעולם המסעדנות אנשים שמאבדים נכון. את שפיותם מול מבקרים.
נכון.
הדיאלקט הזה שלך מול ביקורת, ואני מדבר על ביקורת שלילית, איך הוא?
אז קודם כל, בסך הכל אני חייב להגיד שדי פונקתי על נכון. ידי הביקורת לאורך השנים, אם כי גם היו ביקורות לא טובות. תראה, אני מוכרח להגיד לך שבדינמיקה הזאת של בין מבקר למסעדן, לצורך העניין, אתה יודע, הרבה פעמים מסעדנים יכולים להגיד, הוא לא מבין כלום באוכל, הוא מבקר גרוע, אז אני יכול להגיד באותה מידה שגם יש שפים גרועים, כאילו הדינמיק, המשוואה הזאת היא באמת על שני הצדדים. עכשיו, תראה, פעם פתחתי, בזמן הקורונה פתחתי פופ-אפ, היה מין פופ-אפ כזה שהיו איזה 5 שפים שעשו מטבחים שונים, וזה, בקורונה זה היה, זה עבד יפה מאוד, אני עשיתי פופ-אפ בוחרי, ואחד המבקרים קטל את המשלוח שהוא הזמין. אבל זה היה המשלוח הכי מבוקש בפופ-אפ הזה, הכי מצליח עם הציון הכי גבוה בוולט, שזה היה דרך וולט, שיתוף פעולה של וולט עם משהו. אז עכשיו זה מבאס לקרוא ביקורת רעה, זה לא משנה. אבל אתה אז אומר, אז זה היה אחד שחשב שזה גרוע, אבל 400 איש ביום חושבים שזה נהדר, אז אוקיי, ניצחתי.
אתה יודע, אומרים על ספורטאים גדולים, שאחת התכונות הכי חשובות שלהם היא זיכרון קצר. כלומר, אתה מחטיא פנדל, יכול להיות שתצטרך לבעוט פנדל במשחק הבא. ואם אתה תמשיך לחיות את הפנדל שהחמצת, אתה בוודאות תחטיא גם את הבא. ולכן אני שואל אותך, האם הכישלונות או הביקורות הרעות, הם באמת דברים שאתה מסוגל לשכוח ולהמשיך הלאה, או שאתה נושא אותם איתך בלבך?
לא, אני לא נושא אותם בלבי, אני רק מוכרח לגלל שאם ביקורת, אני חושב שיש בה איזושהי נקודה נכונה או קרובה לנכונה, אני בודק, ואם אני מוצא יש דברים בגו, אני עובד, עובד על זה.
וכשאתה פוגש מסעדן צעיר, ואם כיועץ רשמי, או אם כמישהו שבאמת בא פשוט ליהנות מקולגה, איך אתה מבקר? מה הסגנון שלך כמבקר, כאשר אתה נותן ביקורת למסעדן צעיר?
רק אם היא נקודתית ועניינית. רפי כהן, שהוא חברי הטוב מאוד, אני זוכר שהייתה מסעדת רפאל, שבינה הייתה מסעדה מדהימה עד קצה הזה. היינו, אכלנו שם פעם כל המשפחה, ודווקא באחד הסלטים שאכלתי היה חומץ נורא חזק. אז קראתי לרפי ואמרתי לו, בואו רפי, החומץ נורא חזק. אז הבת שלי אומרת לי, אבא, איך אתה מעיז להגיד לו את זה? אמרתי לה, מי אם לא אני? כאילו, יש תקלה של החומץ, כדאי שהוא ידע, ויבדוק את זה, ויסדר את זה, זה, ואכן כך היה. עכשיו, אם זה חברים והם ישאלו, אני אומר.
גם אם זה לא נעים, גם אם יש משהו לא נעים לומר. כי זה האתגר.
לא, אם זה,
תראה, לומר משהו לא נעים למישהו שיקר לך.
ככל שהחבר טוב יותר, יותר קל לי לומר לו.
כן.
וככל שהשף פחות חבר קרוב, יותר קשה לי להגיד לו.
מעניין. אז דווקא הקרבה מאפשרת לך נוחות בביקורת, והריחוק אתה עדין במיוחד.
חד משמעית, כן.
מה מדד האושר שלך היום? מאחד עד עשר, נאמר.
מה, שאני אתן ציון למדד האושר שלי?
היום.
8.5.
יפה. אז אפשר
לומר אני אופטימי, באמת, אני איש אופטימי נורא, נגיד, אני כבר אומר לך. אבל, תראה, אני עוד אותו בן 74. ואני מוכרח להגיד לך שאני נמצא בנקודה, אם אחר הכל נגמר, אני רק יכול להסתכל אחורה בגאווה ולהגיד, אהרוני, שיחקת אותה.
כן.
כאילו, לא יהיה בי שום מרות נפש על זה שזה נגמר, כי אני אגיד לך יותר מזה. אני מרגיש שבשנים האחרונות, כל יום שעוד הייתי איפה שאני, זה בונוס. כאילו, ממש שיחקתי אותה.
שמה, אתה מצליח להישאר רלוונטי, ובפריים טיים.
אז אני אומר לך, אז אני אומר לך, בישיבה
ימים, וכולי וכולי.
זה בונוס אדיר שזה עוד קורה לי. ואני אסיר תודה על זה שזה עוד קורה לי, ואני גם עובד בזה שזה יקרה לי, זה לא... אבל בעיניי זה בונוס אדיר. ביום שזה ייגמר, אני באמת יוכל להסתובב, להסתכל אחורה ולהגיד, אז... וואלה, אהרוני, שיחקת אותה.
האושר הוא בדיעבד, כשאתה מסתכל ברטרוספקטיבה על חייך ואומר, וואלה, לא רע, לא רע הייתי, או שגם לאורך כל הדרך שמרת על אופטימיות וראית את עצמך אדם מאושר.
אני כל הדרך שמרתי על אופטימיות, גם ברגעים ובזמנים הקשים, והיו כמובן, שלא תחשוב שאני איזה פייה שרואה רע, אבל היו זמנים קשים, וגם התגברתי על הזמנים הקשים.
בבחירה בין ברגעים האלה, בין להיות אופטימי לבין להיות פסימי, שזה לצמתים שכל אדם נתקל בהם, רגע מכונן בחיים שהוא קשה, ואדם צריך לבחור, האם אני בוחר לצאת מהרגע הזה באופטימיות, או שוקע לתוכו.
אתה חושב שזה עניין של בחירה?
אני מאמין שכן.
בן אדם שיכול לבחור בלהיות אופטימי, יבחר להיות פסימי?
אני חושב שלפעמים אתה צריך, אתה יודע, אומר הרמב״ם, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. הווה אומר, אתה צריך לשכנע את עצמך, להאמין בטוב, ולבחור בטוב, ולעשות, לפעול.
אני לא צריך לשכנע את עצמי. זה מה שאני אומר.
כי זה טבוע בך.
כי זה טבוע, אני חושב שזה טבוע.
אז מה מקור, גם האופטימיות וגם האמונה הגדולה שלך בעצמך?
אני לא יודע. עובדה שזה קיים. תראה, באופן כללי יש בי מנגנונים, אני באמת, היום פחות, אבל עד לפני כמה שנים באמת עבדתי המון. גם היום אני עובד המון, אבל אז עבדתי עוד הרבה יותר, ובאופן פלאי גם יש לי זמן פנוי לשקט ולמנוחה שאני צריך. כאילו יש לי איזה מנגנון פנימי ששומר על איזשהו איזון, מבלי שאני צריך לעבוד על זה אפילו, או ללחוץ את זה. זה פשוט, זה קיים בי. זה באמת, תמיד כשעבדתי המון, ואני מתפקד הכי טוב כשיש לי שלושה פרויקטים אינטנסיביים שדורשים רמת אינטנסיביות גבוהה, תמיד היה לי גם זמן פנוי, אפילו אם זה לשבת 10 שעות מול הטלוויזיה ולבהות.
אתה יודע לצחוק בקול גדול כשמשהו מצחיק אותך?
מאוד.
אני זוכר גם שהיית הולך למסיבות ומתקלט, זאת אומרת, אתה אדם...
עדיין מתקלט.
עדיין.
בוודאי, בפורים יש לי כבר שני מקומות שאני מתקלט בהם.
ואתה עושה את זה כי מה זה נותן לך?
כי אני נהנה הנאה רבה מאוד 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 מאוד. תשמע, זה נורא מצחיק. הרבה פעמים אני מגיע למקומות, ואני עולה לעמדה, ואני רואה את המבט של האנשים, אומרים, אוקיי, הביאו לנו גימיק. עכשיו, אני מכיר את הדינמיקה הזאת, ואני מת עליה. כי אני יודע שעוד מעט אני אראה להם מה זה, והם יבינו שאני ממש לא רק גימיק. זה שאני גם גימיק, בסדר, הבנתי. אבל אני גם הרבה מעבר לזה, ומראה להם מה זה מהר מאוד.
לצייר, אתה אומר, היה לך כישרון. לא מבוטל אפילו.
נכון.
שף זה אומן לכל דבר ועניין. תקלוט זה אומנות לכל דבר ועניין. אתה אומן למעשה.
אם אנחנו מרחיבים את ההגדרה של אומן, אז כן.
אז מה זה אומנות?
תראה, בוא דווקא ניקח את דוגמת התקלוט.
אוקיי.
חלק גדול מאומנות התקלוט הוא טכניקה. אתה יודע, יש להטוטים טכניים שהם חלק אינטגרלי מאומנות התקלוט, שבזה אני חלש.
כן.
באמת הצעירים, ביכולות הטכניות שלהם, שמים אותי בכיס הקטן. אני מודה ומתוודה. כי כל השפה הדיגיטלית היא לא שפת אם בשבילי. אני, כל העולם הדיגיטלי הזה, אני מרגיש שקפצתי ברגע האחרון על העגלה, ואני עוד נגרר, נאחז בציפורניי, לא להישמת ממנה. אבל, לעומת זאת, אני מפצה על זה בגדול בתוכן. אני יודע לבנות סט עם רפרטואר מוזיקלי עשיר. אני חושב שזה מפצה על היעדר היכולות הטכניות הגבוהות.
יש לך רגעים וירטואוזיים לפעמים במטבח. ההשראה הזאת. זה דורש השראה. הרי אתה... אתה יודע מה אישה אותך אחרת? בוא נדבר על תהליך היצירה שלך בתחום הקולינרי. איך הוא עובד?
תראה, זה קשה, עוד פעם, זה קשה להיות מאוד מאוד מפורט, כי מקורות ההשראה הם רבים אינסופיים, והם ממקומות, יכולים להיות ממקומות בלתי צפויים.
אבל יש לך רגע של האוריקה?
יש רגע של האוריקה של תחילת ההצתה של רעיון.
אוקיי.
שזה בעצם הנקודה הכי חשובה, ברגע שניצת איזשהו רעיון, ששוב, מקורות ההשראה שלו יכולים להיות שיר ששמעת, תמונה שראית בספר בישול, או לא ספר בישול, מחשבה שעלתה לך, או משהו שטעמת. ואז, לאט לאט בירכתי הרוע, המוח, מתחילה להתרחש, זה יכול להיות מהר, זה יכול להיות לאט, הרעיון מתחיל קצת לקבל איזושהי צורה אמורפית אולי בהתחלה, יש שלב שהאמורפיות הזאת היא קצת מתחילה להתגבש לאיזושהי צורה פחות או יותר מוכרת איכשהו, אני ניגש לשלב הפרקטי, וזה נבנה, בדרך כלל זה נבנה די מהר, אתה יודע, יש כאלה שהכישרון שלהם זה לטעום משהו, ומיד לפרט את כל המרכיבים, לעשות אנליזה של הדבר. אני מהפוכים, אני יכול לקרוא מתכון ולהגיד לך בדיוק איך הוא יצא, ואיפה התקלות שבדרך. היכולת שלי להרכיב, לעשות סינתזה, היא הרבה יותר גדולה מאשר לעשות אנליזה.
אפלטון מדבר על הפער בין האידאה, הרעיון. הוא מדבר למשל על כיסא. יושב נגר, יש לו אידאה של כיסא. הוא אומר, בדרך מהאידאה לכיסא עצמו פיזית, שעליו בסופו של דבר יושב אדם, יש מסלול שעליו אנחנו, או שאותו אנחנו צריכים לעבור, ואז אנחנו אומרים, רגע, יש פער די גדול בין הרעיון לבין הביצוע. עד כמה הפער בין האידאה שהייתה לך, לבין בסופו של דבר מה שמונח על השולחן, בתוך הצלחת, יש פער בין האידאה, או שאתה
אז
מצליח...
אז אני אחזור לשנייה אחת לתוכנית עם גידי.
אוקיי.
דווקא אחד, אני חושב שאחד הכישרונות שלי, אני כמעט לא עושה שום דבר, בלי שאני יודע איך הוא ייראה בסוף.
כן.
התוכנית עם גידי, היה לי ברור בדיוק נמרץ. למעט דברים שקורים אותם כוחות עליונים שנשזרים שדיברנו עליהם מקודם. איך היא תיראה ומה היא תהיה, וזה ככה גאה. כשאני חושב, כשהמנה כבר סוף סוף בראשי, ואני יודע איך היא תהיה, היא נגמרת פחות או יותר, אולי עם הבדלים קטנים וניואנסים קטנים, כמו שחשבתי שהיא תהיה. אחרי שתהליך בעורף המחשבות עושה את העבודה המסתורית שלו, ברגע שזה מגיע לתהליך הפרקטי יותר, המעשי יותר, שם המסלול הרבה יותר קצר, והתמונה הרבה יותר ברורה לי.
כי גם, בניגוד לתקלות, כפי שאמרת, במטבח יש לך טכניקה ברמה הכי גבוהה האפשרית. אז חשוב מאוד לאדם בעל רעיון שגם הטכניקה שלו תהיה משמעותית.
זה נכון, אבל עוד פעם, לטכניקה הפנים רבות לה. למשל, אתה רואה הרבה פעמים שפים קוצצים בצל במהירות סי ובתנועות ריקוד אלגנטיות. אין לי את זה. אני לא קוצץ בצל במהירות סי ובתנועות אלגנטיות. זה גם לא נורא חשוב בעיניי. זאת אומרת, תראה, זה גם כן שאלה של גישה. יש כאלה, למשל, יש דברים שאני לא טוב בהם. השאלה, אם אני צריך לחזק את הדברים שבהם אני לא טוב, אני חושב שלא. אני רוצה את האנרגיות שלי להשקיע בדברים שבהם אני טוב, לחזק אותם ולפתח אותם, ובדברים שאני לא טוב, כמה שאני לא אשקיע, אני לא יהיה ממש נהדר בהם. ואי לכך, למה להשקיע בזה מעמד? תשלם לאנשים שעשו, שהם טובים בזה מאוד, שיעשו את החלק הזה בשבילך.
נשבר לך הלב?
בוודאי.
תרצה להרחיב?
אתה יודע, מכל מיני סיטואציות נשבר הלב. בוא, כשחברים מתים, אז הלב נשבר, כשקורה לאנשים קרובים משהו, אז הלב נשבר, כשיש אהבה נכזבת, אז הלב נשבר.
ואיך אתה עם...
עם לב שבור?
עם לב שבור.
קשה, אבל אני יודע לתקן... תראה, אני לא נוסטלגי בכלל. אני חושב ש... אפרופו לב שבור, אני אומר את זה. אני חושב שנוסטלגיה זה דבר תוקע. ברגע שאתה אומר, לא היה כמו המוזיקה של שנות ה-70, אני יודע שאתה תקוע בשנות ה-70, ואתה בכלל לא פתוח למה ש... אני נגמר הלאה. אני נקסט. לא... ולכן שברונות הלב שלי, הם מקבלים את כל המקום להם, אבל אחר כך, נקסט, מה הלאה?
אתה יודע לצאת מזה תוך ימים, שבועות, חודשים?
תלוי מה. לכל מקרה לגופו.
אבל אתה לא סוחב איתך שברונות לב שנים ארוכות, והם יושבים עליך עדיין. אתה יודע לטהר אותם מהמחשבה.
אני חושב שכן. מי יותר מהר, מי פחות מהר. זה שוב, תלוי לגופו של סיפור.
אז מה זאת אהבה?
תראה, גם אהבה משנה פניה עם השנים. אני חי עם אותה אישה כבר למעלה 40 שנה, ואני מאוד אוהב אותה, אבל אהבה שינתה פניה. בגיל 25 או בגיל 30, אהבנו אחרת ממה שאהבנו בגיל 50, ובגיל 74 אני אוהב אחרת ממה שאהבתי, אבל זה נכון לגבי כל תחום בחיים שלי. אני לא אותו בן אדם, אני לא מבשל כמו שבישלתי לפני 20 שנה, ולפני 20 שנה לא בישלתי כמו שבישלתי לפני 40 שנה. אנחנו אנשים, אנחנו גם, ה-DNA שלנו אותו DNA, ומשהו בליבה שלנו נשאר קבוע, אבל אנחנו משתנים.
עד כמה האהבה, לא רק בזוגיות, ולא רק בהורות, אלא בכלל, בדברים שאתה עושה, עד כמה האהבה היא מרכיב משמעותי,
מאוד.
א' וב', עד כמה בעיניך היא הכרחית, בכדי שהדבר יעלה יפה.
לדעתי הכרחית מאוד, כדי שהדבר יעלה, אם אתה לא ממש אוהב את מה שאתה עושה, זה בעיה. אני חושב שחלק גדול מההצלחות שלי בחיים, נובעים מעצם העובדה, שאני מאוד 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 אוהב את מה שאני עושה. תראה, אני גם, יש לי את הזכות היום, במצבי ובמעמדי, באמת לבחור ולעשות את הדברים שאני אוהב.
אז בוא נחזור שנייה, קצת אחורה. לאושר, ונשאר אותך ממה עשוי תמהיל האושר שלך. כסף, הצלחה מקצועית, נחת מהילדים, סיפוק, איך אתה מחלק את הפאי הזה?
אני חושב שאול דה בא, ואתה יודע, זה, וגם זה, אתה יודע, זה כל כך דינמי הדברים האלה, הם דברים, זה הכל, כל הזמן, זה נורא דינמי, לפעמים המשקל של הדבר הזה הוא הרבה יותר חזק, ואז זה מפנה המשקל משמע, זה קשה לדעת, אבל כל מה שציינת, אתה יודע, אני באמת, 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 אתה יודע, זה יפה לראות ארוחות השבת שלנו.
כן.
ארוחות השבת שלנו מבחינתי הם המשך ארוחות, אנחנו היינו בית עני, אבל ארוחות השבת שלנו נראו כמו של עשירים. שולחן היה מלא. לא באוכל יקר וזה, אבל כן. מלא. זה היה חגיגי.
שפע אמיתי.
ממש, כאילו היה שפע. ארוחות השבת שלנו, כולם היו מתלבשים יפה, הכלים היו מאוד מאוד יפים, הייתה מפה, היו נרות, היה באמת, ועד היום שולחן השבת שלי הוא שולחן חגיגי, וזה באמת המשך ישיר של זה. עכשיו, זה התחיל מזה, שהיינו שולחן שבת של 3, ואחר כך שולחן שבת של 5, ועכשיו אנחנו שולחן שבת של 14 איש, שזה המשפחה הגרעינית שלי, וגם בשולחן השבת השמח והקבוע והדינמי שלנו, הוא משתנה, הוא לא אותו שולחן שבת. הוא גדל, הוא נהיה יותר שמח, יותר רעשני, יותר...
מה זו הצלחה בעיניך, עבורך?
תראה, הרבה פעמים אני חושב שאני, חלק מהדברים שמסמכים אותי בהצלחות שלי, זה שהלכתי כנגד כל הסיכויים וזה כן עבד. בהרבה דברים שעשיתי, החל מהרעיון לפתוח את המסעדה הסינית בסדרות רוטשילד, שכולם חשבו שזה רעיון גרוע, ואני חשבתי שזה רעיון היחידי שחשב שזה רעיון מעולה, וכנגד כל העצות החכמות של חבריי התל אביבים, הלכתי כנגד מה שהם חשבו, כנגד כל הסיכויים, וצדקתי. גם המסע המופלא, באמת, אתה לא יודע איזה תשובות קיבלתי, של, אל תבלבל את המוח עם השטויות האלה.
אז הידיעה שהתחושה והאינסטינקט וההכרה הפנימית שלך, והמציאות נפגשו וצדקת, היא ההצלחה המשמעותית בעיניך.
זה קרה לי כל כך הרבה פעמים בחיים, ברמות שאתה לא מבין. זה קרה לי כל כך הרבה פעמים בחיים ש... מומחים גדולים אמרו לי, אהרוני, זה לא יעבוד, זה לא ילך. אמרתי, למה? למה? כי יש טרנדים בתל אביב, יש לה את המנהגים שלה, אבל אתה לא מבין את... מה זה השטויות האלה?
אבל בוא ניקח דוגמה. נגיד, תפוח הזהב הייתה מסעדת מופת, מכוננת, וכשיכתבו יום אחד את ספר הקולינריה הישראלית, היא תקבל פרק. מצד שני, כמו שאמרת, אחרי 8 שנים, היא נאלצה לסגור את שעריה, נכון. וזה שבר לך את הלב.
נכון.
האם היא הייתה הצלחה או כישלון?
תשמע, אנחנו אנשים יותר מורכבים מזה, אנחנו
ברור.
נגיד שיש גם הצלחה וגם כישלון בעת ובעונה אחת. זה
הכישלון בחוויה שלך.
בחוויה שלי זה הייתה גם הצלחה וגם כישלון. הייתה הצלחה אומנותית שאני מאוד 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 גאה בה, ואני חושב שזה אחד מהשיאים הקולינריים שלי, וזה היה כישלון כלכלי מצער מאוד, ושובר לב.
אגב, כישרון כלכלי, כישלון כלכלי, סליחה, מה היחסים שלך עם כסף?
טובים, נתחיל מזה.
הוא חשוב לך משמעותית?
לא. תראה, אני הרבה פחות עשיר ממה שיכולתי להיות. אמא שלי תמיד הייתה אומרת עליי, היא כנראה צדקה. היא הייתה אומרת לי, יש לך חורים בידיים, הכסף נופל לך ככה מהידיים, לא יהיה לך אף פעם הרבה כסף. והיא צדקה, אני מתנהל רע מאוד עם כסף, אני לא ממקסם את היכולות, אני גם לא נורא אכפת לי, אוקיי? יש לי, תראה,
אתה לא ביזנסמן, כי יש גם שפים, יש שפים שהם ביזנסמנים ממש, יודעים את המשחק ויודעים לשחק.
לא, 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 לא. למזלי, היום יש לי בן, שאני לא יודע מאיפה הוא קיבל את זה, כי לא אני ולא אשתי כאלה, הוא מה זה ביזנסמן? הוא איש של מספרים, והוא ביזנסמן מדהים, והוא באמת מנהל את העסקים שלנו, אני עובד עם שניים מילדיי, ביד רמה. אין לי צורך לזכור מנהל עסקי, כי יש לי אותו built in בבית.
אפשר להצליח בכלל בעולם שלנו, בלי שתוכל למדוד את זה גם בכסף? אדם יוכל בכלל לומר לעצמו, הצלחתי, אם אין לזה גם ביטוי של חשבון הבנק. במציאות הקפיטליסטית שאנחנו חיים בה.
אני באמת, קשה לי לדעת. אני לא יודע, יכול להיות.
כי אני סבור שלא, שאנחנו היום משועבדים לכסף.
משועבדים לכסף זה נכון.
החלום הישראלי הוא לעשות אקזיט. מה זה לעשות אקזיט? לא למצוא פתרון טכנולוגי שישנה את העולם, אלא שהוא יתבטא במיליארדים של דולרים בסופו של יום.
לא, אבל זה יכול ללכת ביחד. אתה רוצה למצוא פתרון שיציל את העולם, שיהיה בסוף שווה מיליארד.
אבל אם יגידו לך, אתה, למשל, אדיסון, למשל, לא ראה תמלוגים, הוא היה יכול להיות ונחדיו מיליארד.
תשמע, גם ון גוך לא ראה.
נכון.
זה זמנים אחרים, וזה ימים אחרים. אתה יודע, העולם משתנה. אנחנו משתנים כי העולם משתנה, לא כי אנחנו מחליטים לבד. תראה, אני למשל לא יכול לסבול את הדיון הזה, שהנוער של פעם היה יותר טוב מהיום, הנוער של היום כל הזמן במסכים וזה וזה, אני לא יכול לסבול את הדיון הזה.
אין ספק, זה גם לא נכון אגב.
אני, בדיוק, מה זה? כאילו, לא, זה באמת דיון כל כך לא רלוונטי ל... אתה יודע, אני מספר לבן שלי, כשאני הייתי ילד, לא היה לאף אחד מחשב או טלוויזיה בבית. לא היה.
ברור.
אני חושב שהוא היה בן 10 כשסיפרתי לו את זה, ובמשך, בשנה שלאחר כך, הוא כל כך נדהם מזה, שהוא היה שואל אותי שאלות כמו, אבא, היה לכם ברזים ממים, או שהייתם שואבים מים מהבאר? בוטק, אנחנו לא חיינו במאה ה-19. זה כל כך בלבל אותו, נסענו פעם כל המשפחה לקפריסין, הוא גם היה ילד, ובמלון שבו היינו, היה טלפון חוגה. הוא הסתכל על הדבר הזה ואמר, מה זה? אז אמרנו לו, טלפון. אז הוא אמר, אז איך אפשר לצאת איתו מהבית? אמרנו לו, אי אפשר לצאת איתו מהבית. עכשיו, ניסינו ללמד אותו את התנועה של החיוג, הוא לא הצליח. עד שלא שמנו לו את האצבע ועשינו ככה, זה לא עבד, ואז הוא נדלק נורא, הוא אמר, וואי, אני חייב את זה, זה מדליק. אתה יודע, זה...
כי זוכר שמה שהדהים את הבת שלי בבית של הוריי, שהיה גם טלפון חוגה, אבל יותר מלבני, שהיה נעוץ על הקיר.
זה כבר, זה שלב מאוד מתקדם.
והיא אמרה, לא הבנתי, אז אתה צריך כשאתה מדבר בטלפון כל הזמן לעמוד באותו המקום?
כן.
אתה לא יכול ללכת?
כן.
ואם השיחה נמשכת חצי שעה, היא אמרה, אז אומר, אתה חצי שעה, את מקסימום לוקח כיסא ואתה יושב במקום, וקשה מאוד להסביר את הדפוסים האלה. ואת... אגב, גם לפני 10 שנים, אם הייתי לוקח אותך fast forward להיום, לא היית מאמין. ואני מניח שגם בעוד 10 שנים כשנסתכל...
נכון, אבל אני בכל זאת חושב שאני חייתי בתקופה באמת מאוד מאוד נדירה, שחל בה אולי המהפך הכי גדול ב... קודם כל, היו, אני הייתי כשהיו הביטלס, נתחיל מזה.
זכית.
הייתי שם, מה
שקרה. זכית.
והייתי כשקרה האינטרנט. הייתי כשקרו הרבה דברים מאוד משמעותיים בעולם, אני חושב. כאילו, עברתי את, ה, את, ה, את המסלול הזה. לא נולדתי ביום שכבר היה אינטרנט, ו... אלא עברתי את המסלול הזה, שבעיניי זה מדהים.
אז נמשיך במסלול הזה. אתה טיפוס מקנה?
לא מאוד. למרות שעוד פעם, יש כמה סוגי קנאה. יש קנאה סופרים, שהיא קנאה חיובית. הוא עשה ככה, אני אעשה יותר טוב. קנאה כדבר מדרבן, בעיניי זה מעולה. קנאה של צרות עין, אני אשרוף את המועדון שלא יהיה לי, אבל גם לא יהיה לו, היא גרועה.
אבל למשל, לפעמים, מישהו מצליח ואתה אומר עצמך בלב, לא מגיע לו להצליח. המסעדה שלו לא באמת טובה. או האישיות שלו היא לא מי יודע כמה.
אז פה אני רוצה להגיד לך משהו. תראה, יש טבחים מאוד מצליחים, שאני מודה ומתוודה, אני לא מבין את השפה שלהם. ואז אני אומר לעצמי, אהרוני, זה המגבלה שלך. אתה לא מבין את השפה שלהם. זה שהם נורא מצליחים, כנראה יש להם משהו שאתה לא מבין. אז אם יש לזה קהל, זה ראוי בעיניי. למרות שאני לא מתחבר לזה. אבל זה שאני לא מתחבר לזה, זה מגבלה שלי. זה לא אומר שהוא לא עושה משהו טוב, הוא בוודאי עושה משהו נכון, אם יש לזה הצלחה כזו רחבה. אתה יודע, זה התחיל, למה אני אוהב את כל המסעות בעולם? כי זה מעבר להנאה העניינית, התובנות שלי לגבי האדם, באשר הוא, נורא, נורא התרחבו. אחד הדברים שתמיד מדהימים אותי, זה איך יכול להיות שמה שנחשב לטבו במקום אחד, זה מקור גאווה במקום אחר. מהדברים הנורא קטנים, הייתי עם גידי במרוקו, ושם אחד הסנדוויץ'ים האהובים בכיכר וזה וזה, זה סנדוויץ' עם, עם חלקי ראש של כבש, עם פרנה כזאת, ושמים פנימה קצת מוח, קצת לשון, קצת לחי, עם מרות את זה.
וואו, נשמע מדהים.
וואו, מהמם. אבל, על המגע, על הדוכן בחוץ יש כזה מין משטח, ועליו 30 ראשים של כבש.
וואו.
שיניים, עיניים, אוזניים, אין עול.
פחות מדהים.
ואז המוכר שאנחנו מצלמים, הוא שם שלושה ראשים של כבש, עם קצת פטרוזיליה שיהיה יפה, ומגיש את זה למצלמה בגאווה של, תראו איזה יופי. עכשיו, אני רואה כבר בעיני רוחי את הסופה ששמים לו את הראשים האלה על הפרצוף, איך הוא מתעלף, ואני אומר לעצמי, איך זה יכול להיות שמה שנחשב למקור גאווה במקום אחד, הוא טבו לחלוטין במקום אחר. וזה סוד הקסם. אז הכל באמת, אתה אומר, מה? זה עניין של קודים תרבותיים, אתה יודע. בעיניי, בעיני הרבה אנשים, המראה הזה הוא מזעזע, והרבה אנשים אומרים, על מה אתה מדבר? איך יכול להיות שמיליארד וחצי סינים חושבים שמלפפון ים זה מעדן? שזה בעצם בעיניי דבר מגעיל. ואז אתה אומר, רגע, מה זאת אומרת דבר מגעיל? הם יותר מיליון שבע מאות, מיליון וחצי, מיליארד וחצי חושבים שזה מהמם, מה, מי פה טועה בכלל?
על הסקאלה השנייה של קנאה, או אולי באמצע, לפני המילה הבאה, בוז, יש אנשים או דברים שאתה בז להם באמת?
במקצוע שלי לא.
בכלל.
אה, כן, בוודאי.
ואיך אתה מבטא, זה תחושה...
זה רק תחושה.
כן, יש אנשים שאני לא יכול לשאת אותם, לא בהכרח בתחום שלי, בהחלט, אני לא יכול לשאת את הנוכחות
בהחלט.
שלהם.
בהחלט, זה בדרך כלל למזלי, רוב האנשים האלה אני לא בקשר קרוב איתם, בוא נגיד, נגיד פוליטיקאים באופן כללי, למרות שלא
ניתן, כאן.
אבל לא, עזוב פוליטיקאים, זה לא רלוונטי, יש אנשים שאני בז להם, כן? לא מחבר, לא מה...
כן, 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 מובן. על הצד השני של קנאה, על הצד השני ממש של הסקאלה, הערצה אבל עמוקה. יש אנשים, ואני לא מדבר על דמויות, אתה יודע...
לא היסטוריות.
תיאורטיות, פילוסופיות.
לא ליאונרדו דה וינצ'י.
אנשים במרחב של חייך שהיו, או שעכשיו נמצאים שאתה מעריץ מעומק הלב.
כן, יש כמה, אני לא יודע אם מעריץ זה מילה נכונה, אבל עם הערכה עמוקה, עמוקה, עמוקה ליכולות שלהם. תראה, יש לזה כל מיני מעגלים. קודם כל, אשתי, שהיא פסיכולוגית, היא לא אוהבת שמדברים עליה בכלל, היא נורא צנועה, והיא גם פסיכולוגית, אז אסור לדבר עליהם, כי אתה יודע.
כן.
היא סופר חכמה. עכשיו, אני לא מבין פסיכולוגיה, באמת שזה גם לא נורא מעניין אותי. אבל היא הרבה פעמים כותבת מאמרים ועושה הרצאות, היא גם נורא ספרותניקית, אשתי, שגם אני לא כזה ספרותניק, אבל ממש ספרותניקית. ההרצאות והמאמרים שהיא כותבת, הם כמעט תמיד איזושהי היברידיות בין, של ספרות ופסיכולוגיה. היכולת, אני, קודם כל אני מעריץ תופעות היברידיות, באמת, והיכולת שלה לשזור ספרות ופסיכולוגיה, היא מרתקת בעיניי. ואני מעריץ את התכונה הזאת, כי היא גם עושה את זה כל כך טוב, וגם יש לה, היא גם שם דבר במיליה שלה, בדבר הזה. ההרצאות שלה, אני בחיים, מה לי ולהרצאות בפסיכולוגיה? וגם חלק, את הצד הפסיכולוגי, אני גם לא תמיד מבין עד הסוף, אבל את היכולת שזירה המרתקת הזאת שלה, בין ספרות לפסיכולוגיה, אני מאוד מאוד מעריץ ומעריך. עכשיו, כי... זה כמובן, זה הקצה של זה, אלא זה גם אומר איזה מין בן אדם היא בכלל, איך הראש שלה עובד, איך היא רואה דברים. או מצד אחר, ופה אני אגיד לך משהו שאולי יפתיע אותך, אני לא מאמין בעניין הזה, תמיד אומרים, מי שף יותר טוב, זה או זה. זה כמו לשאול מי זמר יותר טוב, גידי גוב או אמיר בניון.
איך אפשר להשוות?
איך אפשר להשוות בכלל? הוא טוב מסוגו והוא טוב מסוגו. וגם טבחים, אתה יודע, הוא שפים, הוא טוב מסוגו, והוא טוב מסוגו, אותו אני מעריך, השפה שלא מדברת אליי יותר, זה שלא מדבר אליי יותר, אבל אם יש שף אחד, שאני יכול להגיד שאני מעריך אותו הערכה עמוקה מאוד, יש הרבה אגב. אני חושב שהתרומה של ארז קומורובסקי, חיים כהן, חשובה מאוד לקולינריה הישראלית, אבל אם יש שף שאני מעריך עמוקות, זה רפי כהן.
וואלה.
שבעיניי, אלוהים נגע לו בידיים. הוא מהסוג הזה.
אלוהים נגע לך בידיים?
אני לא יודע אם בידיים, אבל איפה שהוא נגע.
הוא נגע.
כן, אני חושב.
יש אלוהים. מה היחסים של חיים? גיל, זקנה, גוף, מה שקורה לנו?
טוב, אני בדיוק בגיל, מה שנקרא לדבר על זה. תראה, קודם כל אני לא מפחד מהעניין של הזקנה בכלל. פעם שאלו אותי, למה אתה עושה כאלה מאמצים לראות? אני לא עושה שום מאמצים להיות צעיר, אני בן 74, and I'm proud, אתה יודע? נורא פשוט. אני לא מתבייש, אני לא מנסה להיות יותר צעיר, אני לא יותר. אתה יודע, כל הבלוף הזה של 50 זה 40 החדש, זה שטויות, 50 זה 50, 60 זה 60, ו-70 זה 70. שאלה מה אתה עושה עם זה ואיך אתה חי אותם. אבל אתה יודע, בכל הסיטואציה הזאת יש דברים, אם אתה שואל במה אני יכול לשלוט בגורלי, אני לא יכול לשלוט בבלי של הגוף. אם אתה שואל אותי, הדבר היחיד שמבאס אותי בעניין הגיל, זה הבגידות הקטנות של הגוף. שהם כבר, אתה יודע, הם פה כדי להישאר ולהתגבר. להגיד לך שאני מתכופף להרים משהו היום כמו שהתכופפתי לפני 10 שנים? לא. להגיד לך שקל לי להרים את הנכדים כמו שהיה קל לי לפני 10 שנים? לא.
זה מלחיץ אותך?
זה לא מלחיץ אותי, אלא אני לומד לפעול בתוך הסיטואציה, באמת. אני לומד לפעול בתוך הסיטואציה, יש דברים שאני אומר, זהו, ארון, אתה כבר לא יכול. אתה כבר לא יכול, תרפה. גידי פעם אמר משהו נהדר, באמת. גידי, אני לא זוכר את הסיטואציה, אבל הוא אמר, חבר'ה, תעזבו אותי ותנו לי להזדקן בשקט. מה אתם רוצים ממני? מה רוצים שאני מדליק, תנו לי להזדקן בשקט. וזה נכון. כאילו אנחנו מזדקנים, ואנחנו צריכים ללמוד לתפקד בתוך הסיטואציות האלה, כמיטב יכולתנו, ולעבור אותם.
אגב, אתה מהיפוכונדרים, שכל דבר רץ לרופא, תרופות?
אני ההפוך מהיפוכונדרים.
אני, ארון, יש לי ארון יותר גדול מהאולפן הזה מלא תרופות.
אני הכי פחות היפוכונדר. אני ממש, אם יש ביטוי הפוך להיפוכונדר?
שענן, סי.
כן?
שענן.
לא, אני...
שענן רפואי.
ממש.
אתה... זה נראה לי אגב חלק מאחת הסיבות לזה שאתה גם מצליח להשתמר וגם גופך לא בוגד בך.
גופי בוגד,
אתה בוטח בו, אתה מערכת יחסים חיובית איתו, אתה בעדו והוא בעדך. כי אני וגופי, אנחנו יש לנו דיאלוג אחר.
לא, לא, לא.
אני מרגיש שהוא עושה לי בושות.
לא, אני לא עושה לעצמי הנחות בעניין הזה, גופי מתחיל לבגוד בי.
מה עם מוות? אתה מפחד מהמוות? אתה חושב על המוות?
אני לא יודע. אני לא, האמת שאני לא מפחד מהמוות, אני מפחד מהאופן שבו אפשר, מהאופנים השונים שבהם אפשר למות. אני ממש, ממש מקווה שאני אמות מוות חטוף. אם את זה השגתי, שיחקתי אותה.
חיים אחרי המוות? גלגול אחר? יש?
אני לא חושב. אני לא יודע, אבל אני לא חושב. אני לא בונה על זה, בוא נגיד.
זה פשוט נגמר?
לדעתי, כן.
לא מפחיד אותך להיגמר, פשוט שזה ייפסק.
לא, זה... מה זה מפחיד אותי? מי בכלל שואל אותי? זה לא... כאילו, זה המצב, זה קורה מאז מקדמת דנה. זה נורא מצחיק. כשהייתי אבא לראשונה, עכשיו, אני רואה את זה על הרבה אנשים אחרים, הם בטוחים שהם חווים, היחידים שחווים את הדבר המדהים הזה. לא. אותו דבר עם עניין המוות, אנחנו מתים, כולם מתים בסוף מתישהו, השאלה היא לא, השאלה היא איך בעיניי. מפחיד אותי להיות זקן, סיעודי, חולה, לא מתפקד, נגרר, 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 עול על כולם ובסוף מת. לא בא לי על זה.
איך היית רוצה שיזכרו אותך? 30 שנה מהיום, 50 שנה מהיום.
האמת, ממש לא אכפת לי.
חשוב לך שיזכרו אותך?
בני משפחתי.
כמובן, אין שאלה. ילדינו ואהובינו, ברור.
לא.
אבל העולם, שיגידו, היה פעם איזה אחד ישראל אהרוני, שהוא הוא עושה כמה דברים חשובים פה בתחום שלו
אני
לפחות.
אני אשמח, אבל זה ממש לא העניין. כאילו אחרי שאני מת, מה אכפת לי?
כן. כי מדברים הרבה על המורשת שאנחנו משאירים, ויש הרבה אנשים שעובדים כל חייהם, כדי שאחרי מותם תהיה להם
לא
מורשת.
זה לא המטרה שלי.
אתה חי את ההווה יותר.
אני חי את ההווה יותר.
בוא נעשה עכשיו שאלון זריז.
אוקיי.
אסוציאטיבי ממש ונסיים אחריו. אבל באמת מהבטן.
אוקיי.
הרגע המשמח ביותר בחייך לא כולל הולדת הילדים או הנכדים.
הרגע המשמח ביותר בחיי לא כולל... וואו. אני באמת לא יודע, הרגע המשמח ביותר בחיי יש כל כך הרבה.
אחד שזכור לך בעוצמה חזקה. כחוויה.
טוב, אתה פסלת את רוב העיקרים, מה לא נולדו הילדים והזה.
אלה הקלים.
נכון. אני חושב שכשהצלחתי לעשות את המסע המופלא כמו שרציתי, זה אחד הרגעים המשמחים שלי. תראה, כי זה גם היה, אתה יודע, 10 שנים התוכנית רצה. 9 עונות. וכולה של, זאת אומרת,
כן.
עם הרבה עזרה מסביב של אנשים טובים שעשו איתי את הסדרה, אבל היא שלי, אבל שלי, שלי, זה, שלי, חצבתי אותה מלבבי.
זה נולד בך.
זה נולד בי.
הרגע העצוב והקשה ביותר בחייך.
אחד מהם זה מות אימי באמת, שאת זה אגב אני הבנתי קצת באיחור, אבל זה היה... ואתה יודע מה? השביעי באוקטובר הוא אחד הרגעים העצובים בחיי.
אין ספק.
והמבהילים והמפחידים. אני לא זוכר פחד ומורה וייאוש.
חוסר אונים.
וחוסר אונים.
בעתה וחוסר אמון וחוסר הבנה.
כן.
כן, זה רגע שגם היום בדיעבד, אני מתקשה להאמין שהוא קרה.
נכון.
לפעמים אני חושב על כמו על חלום.
נכון.
אולי בכלל דמיינתי נכון. את זה.
למרבה הצער, לא.
מי האדם שהכי השפיע עליך בחייך?
יש לי חבר בשם מודי. אבל חבר שאנחנו הולכים עד היום, חברות טובה וותיקה מאוד, שהוא הפוך ממני לחלוטין. אגב, רוב חבריי הקרובים, הם הפוכים ממני לחלוטין, וחברותינו קרתה בכמה דקות ספורות. כולל למשל גידי, שאנחנו בקשרים מאוד טובים, אנחנו כל כך הפוכים שזה קשה להאמין כמה אנחנו הפוכים. אנחנו חברים מאוד טובים, כמובן שגילוני עם השנים, שיש לנו גם הרבה אזורים משיקים, אבל החבר הזה, מודי, הוא הלך איתי לאורך כל הדרך, הוא באמת היחידי שהאמין בי ותמך בי, הוא תמיד היה אומר לי, זה נשמע לי נורא, אבל תעשה את זה, אל תוותר.
כל אדם צריך מודי כזה בחייו.
נכון.
ספר, סרט, יצירה, אהובה או אהוב עליך ביותר, ולמה?
וואי, אחד. יש מלא, אחד.
האהוב. מן הסתם יש כמה, אבל אחד שעכשיו קופץ לך כאהוב עליך במיוחד. ספר, סרט, מחזה, יצירה.
אוקיי. תראה, נמצא אחד שהוא, יש לי באמת הרבה.
אוקיי.
אבל יש גם סרט וגם ספר, הקונפורמיסט של ברטולוצ'י או של אלברטו מוראביה, שבעיניי זה שתי יצירות גדולות. והסיבה שאני מציין דווקא אותה מכל הדברים האחרים שיכולתי לציין, זה משום שבעיניי הסרט הוא אולי התרגום הטוב ביותר אי פעם שאני ראיתי שנעשה מספר.
אדפטציה.
אדפטציה באמת שהצליחה להביא את רוח הספר באמצעים קולנועיים מדהימים בצורה מושלמת, ושניהם אהובים עליי מאוד מאוד מאוד, גם כל אחד כי הוא נהדר בפני עצמו, וגם משהו באינטגרציה המופלאה.
שמע, זה טעם אומנותי שלה ביוקר, זה לא...
שביניהם. תראה, גם כן, אני אספר לך עוד, אני זוכר שבתור נער הלכתי פעם ראשונה לראות, אני גרתי בעירת חרדי, יש שם שני בתי קולנוע, אנדור וקרמל גנים, שבאנדור הקרינו טרזן, מצ'יסטה, אורסוס, ומערבונים, וכרמל גנים, או סרטים בערבית, או בהודית, או בטורקית. ובשני הז'אנרים האלה שלטתי ביד רמה. עד גיל 15, זה היה הקולנוע שראיתי. ואז יום אחד ראיתי סרט בהדר, אל תיגע בזמיר.
ברור.
אני הייתי בהלם מזה שיש גם קולנוע כזה. אני חושב שראיתי את הסרט הזה 10 פעמים במהלך חודשיים.
גרגורי פק או רוק הדסון? גרגורי
פק.
גרגורי פק, כן.
אגב, אחר כך קראתי את הספר, כן, וגם כן,
כן, יצירת מופת.
יפה
גם,
מאוד.
כן.
לא הרבה אחר כך ראיתי את סיפור הפרברים, והייתי בשוק. אני לא האמנתי שיש דבר כזה בכלל. איך זה יכול להיות? להבדיל, אני הגעתי לבית ספר תיכון עם הרגלי קריאה גרועים ביותר. כלומר, חסמבה, קופיקו, צ'יפופו, הגעתי.
במבה.
עכשיו הגעתי כן. לבית ספר תיכון, ומלא תלמידים דיברו על דודי וראי, חם המלך ירושלים, יזהר, כאילו...
כן.
מה זה? הרגשתי נחות לגמרי. ואני זוכר שהלכתי לספריית בית ספר עם משימה כזאת. לבחור את הספר העבה ביותר, ללא ניקוד, ללא ציורים וללא תמונות.
נפלת על מובי דיק? ולהתגבר
עליי, ונפלתי על המתגבר.
יפה.
לא, וזה, קודם כל ראיתי שזה לא נורא קשה. לא רק שזה לא נורא קשה, אני גם נורא נהנה. בוא, לא כזאת משימה. והסתערתי.
ולא נחת מאז, מה שנקרא.
ולא נחתי מאז.
ועכשיו, אדם נערץ, אבל מותר דמות היסטורית, דמות רחוקה, דמות לא מישראל.
בוודאי, לאונרדו דה וינצ'י כמובן.
וואלה.
בוודאי.
למה דה וינצ'י?
קודם כל איש אשכולות.
רנסנס, הוא הרנסנס.
הוא הרנסנס. ובאמת כל מה שהוא עשה, אתה אומר, איך זה יכול להיות שהוא היה גם גאון בזה, וגם גאון בזה, וגם...
גם בהנדסה, גם בציור, גם במדע, גם ב...
אני תמיד יש לי את הפנטזיה, את מי הייתי מביא לחיים, את מי הייתי מעלה לחיים, כדי שיראה מה קרה בתחום שלו. אז בתחום המחול, אני מאוד אוהב מחול, הייתי לוקח את ניז'ינסקי, שהיה רקדן הבלט, שחיבר את הקוריאוגרפיה לפולחן, פולחן האביב, שזכה לבוז, כי זה היה הניסיון הראשון לעשות מחול מודרני, וקריאות בוז שהוא חטף, הייתי מביא אותו לראות היום מה קורה בתחום המחול. את ליאונרדו דה וינצ'י הייתי מביא לראות מה קורה היום בתחום האמנות והמדע. כל מיני כאלה הייתי מביא לחיים לראות מה קורה היום בתחום שבו הם פרצו דרך.
תקופה בחייך שהיית חוזר אליה עכשיו, אם כדי לתקן אותה או אם כדי ליהנות ממנה שוב.
אני יכול להתחיל באחת שלא הייתי חוזר אליה בחיים, יאללה. תקופת בית ספר התיכון.
וואלה.
זה היה נורא.
למה? מה היה כל כך קשה בתיכון?
קודם כל, הם לא ידעו לאכול אותי ולהכיל אותי, אבל בכלל. כאילו, ואני לא כזה מסובך להאכלה. וזה, עכשיו אני גם הבנתי שאת ההשכלה שלי אני לא אקבל, זה לא יעבוד.
לא, זה לא קורה שם, זה לא קורה בתיכון.
ומצאתי את הדרכים, לא, מצאתי את הדרכים שלי והשכלתי יפה מאוד מאז. אין לי תעודת בגרות.
וואלה.
כן? בתקופה שאני זוכר, תקופה מכוננת או תקופה מאושרת? מכוננת זה באופן פלאי הצבא. כי זה פתח לי, הייתי...
איפה שקראת בצבא באמת? מה עשית שם?
בגולני.
וואלה, יפה.
גדוד 13, שזה גם סיפור מצחיק. אבל זה פתח לי את העולם תרתי משמע. קודם כל גיאוגרפית. עד אז לא יצאתי, גרתי בחיפה, והשכונה שלי הייתה הטריטוריה שלי. נסענו לתל אביב פעם בשנה, למשפחה של הפעם, אולי פעמיים בשנה, למשפחה של אמי, שגרה בתל אביב. ופתאום, וואו, אתה יודע, הטירונות שלנו הייתה בבן עמי, שזה מרחק 40 דקות באוטובוס. וכשיצאנו לחופשה ראשונה, אני הייתי בטוח שאני בקיבינימט, ואני לא ידעתי איך בכלל להגיע לחיפה. וכל כך התביישתי שאני לא יודע, הלכתי אחרי חיפאי אחד שידעתי שהוא חיפאי, לאן שהוא הולך, לאיזה אוטובוס שהולך, אני אלך ויעלה אחריו. אחרי 40 דקות הגעתי הביתה, אמרתי, זה הכל? חשבתי שאני במחק 10 שעות מהבית. והאנשים שפגשתי, פתאום פגשתי את כל טווח האנשים האפשרי, שהם לא רק אנשים מהשכונה שלי או מהבית ספר תיכון. וזה באמת, הייתי פעם ראשונה בקיבוץ כשהייתי בצבא. אני לא האמנתי שיש דבר כזה. שמעתי, תמיד ידעתי שיש קיבוץ אתה. מה לי ולזה?
יצאת אל העולם. ועכשיו באמת בזריזות, כי הם מתחילים לאותת לי פה שאנחנו... אגב, אני יכול לשחק איתך עוד שעתיים, שיהיה לך ברור. חפץ, בגד, פריט, משהו שאתה סנטימנטלי לגביו באמת. רהיט, משהו בבית, משהו שאתה לובש.
אני באמת לא.
אין לך?
לא.
אחד כזה שאתה אומר, זה...
לא.
יש שעון אורלוגין שהיה בבית של ההורים שלי, שאני סנטימנטלי אני... לגביו.
אני, תראה, אני אספן כפייתי של כל מיני דברים, אבל אני לא, אין לי חפץ
אין לך.
אחד שאני... לא.
זה חלק מסוד ההצלחה שלך, אגב. מה הכישרון הכי גדול שלך באמת?
אני חושב שלהגשים את החלומות שלי. אני בר מזל בעניין הזה.
כישרון זה לא בר מזל, כישרון זה משהו שאתה יוצא דופן בו ביכולות שלך הפנימיות.
אני מקווה.
יש לך כוח על שהיית רוצה לעצמך, היא לא היה יורד פה דג זהב?
תראה, הכוח על שלי הוא שקרני, כי אני רוצה להיות יצור רואה ואינו נראה וגם מעופף. אפשר? את כל אלה ביחד? אני צוחק, אבל כוח על? לקרוא מחשבות של אנשים.
וואלה.
כן.
למה?
לא יודע, זה מעניין להיכנס לחשבות של אנשים.
שאלה אחת בחיים האלה או בעולם הזה, שאין לך תשובה עליה ושהיית מאוד רוצה לדעת את התשובה עליה.
איך אני אסיים את חיי?
אני מקווה שהיום הזה יהיה רחוק מאוד מאיתנו.
לא אכפת לי המרחק, אכפת לי האיך.
אני גם ארזיק אצבעות שזה ייגמר יפה עבור שנינו. ישראל אהרוני, לא ציפיתי שיהיה אחרת. מרתק ומפעים, ותודה רבה על הזכות לשבת לידך. נגיד תודה גם לעידן קורדובי שערך והפיק את המשדר הזה. תודה לכם על ההזנה ועל הצפייה. אם אהבתם, אם שמחתם, שתפו, ספרו לחבריכם. נראה לי שיש פה גלריה מרתקת של אנשים. תודה לכם.